1, 2.
그럼 בוקר טוב, בוקר טוב.
שנייה, אני פה בסוג קצת, בסדר?
בעיה, אז אני אתחיל. בוקר טוב, בואו ניתן לכם את נתוני הרייטינג של אתמול. תוכנית הפטריוט עם 7.5.
ואתה עוד מקריא?
חדשות 13, 5. חדשות 13, 5.
הפסקתם לשדר בשבת, נכון?
כן. זה יוצא, השבת יוצאת מאוחר מדי פשוט. חדשות 13, 5, 6. האח הגדול 16, 6. חדשות 12, 13. נמוך מאוד, יפה, מעולה. רוקדים, כוכבים 15, 9. אני רואה שבכלל היה היום מאוד נמוך ל-12. רפי רשף 6, 1. עודד בנמי 6, המהדורה מוקדמת עם גדעון לוקו 7-1, מעולה, מעולה, יפה, בשורות טובות, בוקר טוב, כן, מה נשמע?
הנתון הנמוך שלך בסדר, אבל הנתון הנמוך של 12 מעולה, הבנתי.
אתה מכיר את הישראלי הזה שבא אליו מלאך, אומר לו, תשמע, אני נותן לך כל מה שתבקש, אבל השכן ממולך יקבל כפול ממך, אתה מכיר את זה?
לא.
אז הוא אומר לו, טוב, תוציא לי עין.
עכשיו נזכר שאני מכיר בזה.
עכשיו אתה פתאום נזכר. פתאום עכשיו אתה נזכר.
בגילים נזכרים מאוחר.
לפני זה לא זכרת, הבנתי.
אני רק רוצה לרמוז לך בקטנה, אל תיפגע. בקיץ הרייטינג יורד לרוחב כל הגזרה, אנשים יוצאים החוצה, מסתובבים, מבלים, תמיד.
יכול להיות שאני טועה, אני לא זוכר שחדשות 12 היו על 12, 13.
ברור שיש כאלה ימים, ואתה טועה. כרגיל, אבל לא חשוב, זה לא כזה חשוב גם.
לא, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב.
מה שאני לא שומע, כמובן, שמעתי אתמול שזה היה לך קשה עם סרי.
סרי, ככל הנראה, הוא ואני לא נמשיך לשדר ביחד.
די.
כן. איתמר עוד רוצה לדבר איתי היום, לשכנע אותי אחרת, אבל לא נראה לי.
אני ממש כבר לא ידעתי מה אני אומר, אמרו לי, היה קשה, אני לא יודע כלום, אז
זה טוב. יש גבולות שגם, שאפילו אני...
אפילו אתה, כן.
אפילו אני, יהיה לי קשה לעבור. כלומר, איך אומרים, באנו ליהנות, לא לסבול.
אתה בגדול בא ליהנות בתוכנית הזאת?
ודאי, אני נהנה. איתך אני נהנה.
ובאבוי לי. אתה אפשר שלא תגיד את זה יותר?
נגיד, שבוע שעבר, שהתפרצת, התפוצצת, התפלפת, התקרצצת, כל זה, ראית, אני נרדמתי, כאילו, לא, אני בכיף. תצעק, תצעק, וזה, אני שו, ישן, פתחתי סקש, נהנה, ישן, שר, העיר אותי, אינון קום, הוא סיים, כאילו, הוא סיים לצעוק, נרגע, קמתי. חזרת לצעוק, הלכתי לישון עוד פעם. זהו, שר, העיר אותי, משחת שיניים, שם לי משחת שיניים על ה...
למה אתה לא הולך לישון כשסרי צועק?
לא, סרי לא מפסיק לצעוק.
אתה גזען, בגלל שהוא תימני?
כי סרי לא מפסיק לצעוק, זה כאילו כמו הפאקמן. יש לך את הפאקמן?
אני מדבר גם עם דרוקמן, נשדר כל השבוע, סרי ואני, וזהו.
מעולה, מעולה.
אני לא נכנס למריבות שלכם, כמובן אני בצד של סרי מלא מלא.
ברור. למרות שלא שמעת, אבל אתה בצד
שלו. לא משנה, אבל תשמע, אני עוקב אחרי סרי.
אתה חושב שזה נכון שהוא אמר לשלזינגר מי שעשה אותך בהמה?
אני חושב ששניהם שם כאילו לא זה את זה בצורה...
לא, לא, בין. בוא, אל תחרטט, נו.
רגע, זה לא התחיל בזה ש... עוד פעם, אני באמת לא עוקב אחרי... יש לי מספיק את עצמי לעקוב אחריו. נדמה לי, אם תקן אותי שהוא אמר לו אתה בהמה, אז הוא אמר לו מי שעשה אותך בהמה.
הוא אמר לו...
אז מה ההבדל בין שבין שניים?
כמו בהמה, יש הבדל להגיד...
יש הבדל בכמו בהמה, טוב, בסדר, נו, יאללה.
כן, לבין להגיד מי שעשה אותך בהמה.
טוב, בוא נתעסק בצרות שלנו, ברגע שהרחבת את הראייה, נכנסת גם את שלזינגר, זה כבר גדול עליי.
אפשר גם לבוא ולהגיד, אבא שלי יבוא עם הרובה, יהרוג את אבא שלך, אתה מבין? כאילו, זה גם אפשר להגיד, אתה יודע, אבל סך הכל, עברנו איזה 50-60 שנה, מאז שהיינו בשכונה, וגם אוצר המילים השתנה טיפה, וגם הקלאסה טיפה השתנתה, אז אני אומר, אוקיי, כאילו, כל אחד יעשה את החשבונות שלו, והכל סבבה, ובכיף. לא חייבים, אתה יודע, זה לא תורה מסיני, זה לא, אף אחד פה לא מחזיקים אנשים בשלשלות, הכל בסדר.
טוב, כמעט השתכנעתי מהנאום הזה, פתאום נזכרתי עם מי אני מדבר, עם מיסטר קלאסה, ואוצר המילים. בוא, אם נעשה סיכום של השבע שנים, את הכללות שאני חטפתי פה. דווקא מכללות אני לא מתרגש.
באמת רוצה שנעשה סיכום אתה ואני לצר המילים?
אני מתרגש מדברים אחרים, לא מכללות, אבל פתאום שאתם, שאפילו לרמטכ"ל אתם עושים את זה, מתרגשים, בואו נגיד ככה, נסכם את זה ככה, לא בטוח אנחנו צריכים לעשות דיון על סרי ועל שלזינגר, אני מצטער שהזכרתי את זה, אבל ברק סרי הוא עצם תימניה או תימנית שתקוע לכם בגרון, כי עליו קשה לעשות את המניפולציה שאתה עושה עליי, של הצפונבון התל אביבי הלבן, שאגב שום דבר פה לא נכון, לא צפונבון, לא תל אביבי ולא לבן, אבל זה
תופס. והנה ואני עושה את זה, אין לי בעיה.
נכון, בדיוק.
זאת גם לא הבעיה עם סרי, אין לי שום בעיה לעשות את זה.
הבאנו לכם אשדודי, ליכודניק, תימני, שכל החיים עבד עם החברה האלה.
גם סעדי בן שטרית היה מזרחי מהפריפריה, נו.
לא, כן, אבל זה סרי הוא לא סעדי בן שטרית, אתה יודע את זה טוב. אתה יודע את זה.
בסדר.
אבל בסדר, נו, זה הצרות של יום ראשון, אנחנו עכשיו ביום שני.
בדיוק, ואגב, מחר יהיה יום שלישי.
מחר יש לי, כאילו, אם לא נעשה שום דבר דרמטי, יהיה מחר.
בדיוק, זה נכון. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
כן, זה הכל, זה המצב.
זה המצב.
בקיצור, תראה, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב למאזינים שלנו. אני רוצה להקריא לכם דיווח שיוצא היום כמדומני מרשת ה-BBC שמפרסם יושי יוסוע. הוא כותב כך, קצין בכיר לשעבר בחמאס ל-BBC.
גם אני הכנתי את זה להקריא את זה.
איבדנו שליטה ב-80% מהרצועה. אם נהיה ריאליים, בקושי נשאר משהו מהמבנה הביטחוני. רוב ההנהגה כ-95% מתה, הדמויות הפעילות נהרגו. אין שליטה ביטחונית בשום מקום, הביטחון קרס לחלוטין. למה בן הכין את זה? כי בן והישראל זיווים, מה הם יגידו כשהם רואים כזה דבר? או, הנה, צריך להפסיק את המלחמה. הנה עדות. לא יעזור כלום. לא יעזור שאתמול הייתה רקטה שפגע בקיבוץ נירים. כן, קיבוץ שנרצחו בו 10 אנשים. לא יעזור שעדיין מזנבים בכוחות שלנו, בחיילים שלנו. לצערנו יש נפגעים ואפילו חללים מהאירוע הזה. לא יעזור, לא יעזור. אפילו הם אומרים שהם בקריסה, שהם כבר לא יודעים מה לעשות. מה המסקנה שלהם? שצריך לעצור. שצריך להפסיק, צריך לסגת אחורה. לא ראיתי עוד דבר שצבא, שכוח, כוח, רואה את האויב שלו על סף קריסה, על סף קריסה, זה כי אנחנו קרובים, אנחנו קרובים ליד, והתגובה היא, בואו נעצור. לא, לא, חברים, החמאס חטף את האנשים בדיוק בשביל זה, כתעודת ביטוח, ומה שעושה נתניהו מחזיר אותם עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אפילו במחירים של עצירת המלחמה, אפילו מחירים של נסיגות טקטיות, אפילו במחירים של לתת להם להכניס אוכל, אפילו במחירים, כן, של שחרור אסירים, הוא מחזיר אותם, הוא מוכן לשלם מחירים. אבל יש דבר אחד שהוא לא מוכן, וזה להפסיק את המלחמה. את הדבר הזה שהוא הכי חשוב לחמאס, את זה הוא לא מוכן. למרות הקמפיין התקשורתי, שהתקשורת הישראלית עושה בשביל חמאס, למרות הקמפיין הזה שפה, כן, עושים קמפיין בכל ערוצי התבלה, בכל אתרי התעמולה, בכל תחנות התרעלה, בכולם, כן, עושים את הקמפיין של חמאס להפסיק את המלחמה. והוא לא מוכן. הוא לא מוכן כי הוא מנהיג גדול. כי זו באמת שעתו הגדולה. יותר מהתקיפות שהוא עשה. יותר מהתקיפות זה רמה מעל בגלל שהוא עושה את זה למרות התעמולה הזאת. להפסיק את המלחמה בעזה, לא להיכנס לרפיח, לוותר על פילדלפי, לא לעשות בלבנון, לעזוב את איראן, לעשות את כל הדברים, להפסיק עכשיו את המלחמה, למרות הקמפיין שמתנהל, הוא לא עושה את זה. וההתרשמות שלי, אגב, הנה אני מספר לכם, הוא נחוש מתמיד. הוא נחוש מתמיד. היו אנשים ששמעו אותו כשאמרו לו, אבל יש קמפיין בערוצים וכל מיני כאלה, הוא אמר להם, מה זה מעניין אותי בכלל? מעניין אותי כקליפת השום. כך הוא אומר, הם היו גם עם ציר פילדלפי. והוא הוסיף למי ששמע את זה, הם תמיד טועים. הם תמיד טועים ב-180 מעלות, גם ממה שנכון וגם ממה שיהיה. מי זה האנשים האלה, הוא אומר? מי מתייחס אליהם? לקו הקנייה שלהם. וכשאני שומע שראש הממשלה שלי מדבר ככה, ויש לו דרך, ויש לו מצפן, ויש לו כיוון, והוא נחוש, כן? למרות כל מה שאמרו עליו, זה נותן לי תחושה של רגיעה.
זה נותן לי ביטחון. אשרנו. אשרנו, מה טוב חלקנו, מננו נגרגו עלינו. אשרנו, מה טוב חלקנו, לא 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 לא. ואומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה.
לא בטוח שיש לי בחוזה גם את הצורך לשמוע אותך שר.
זה לא מופיע, אני ביקשתי שזה יכניסו לך את זה לחוזה.
אז אני, יש איזה דיון, עורכי דין שלי אמרו שזה לא מקובל, וזה הדיון בעיצומה.
סליחה, אני לא אתכנו. לא, לא, לא אתכנו.
תשאיר בערוץ 14.
סליחה, לא אתכנו.
יש דברים שאפילו אני לא יכול, כאילו...
לא, לא, אני אמרתי לעורך דין שלי שיכניס את זה גם בערוץ 14 וגם פה.
כן, אבל ערוץ 14 ופה עדיין, יכול להיות שאנחנו בסוף נהיה אותו דבר, אבל עדיין יש פה איזשהו סוג של הבדל.
כן.
אתה מבין, נכון?
הבנתי, הבנתי. בכל זאת, תודה. כן, כי אנחנו שניים.
בדיוק.
כמאמר השיר.
כמאמר השיר. סיימת?
תן לי להסתכל על השעון, כן.
זה היה מאוד מצחיק. אם לא השיר בסוף, זה סטירה על סטרואידים.
אתה אומר השיר היה החלק הרציני.
הרציני. בואו נתחילו, נחוש מתמיד. הוא מדבר על הלץ ההוא, שעונה לתפקיד לשם ראש הממשלה, נחוש מתמיד. עכשיו, יש בזה משהו. מה זה תמיד? תמיד זה 17 שנה שבהן הנחוש, שלא לומר הנחש, בנה את חמאס ואת חיזבאללה. הביא אותם למצב מכלום, הוא קיבל מאולמרט חיזבאללה מפורק, אם אני זוכר נכון, כמה אלפי רקטות, וראינו מה הוא מסר, וחמאס קיבל אחרי עופרת יצוקה חמאס מפורק, ובנה, אז הוא גם היה נחוש. המשפט הטיפה יותר טוב מזה, זה הם תמיד טועים. זאת אומרת, דבר עלינו, אלה שחושבים שהמלחמה הזאת מצטה את עצמה מזמן, אני מדבר על אז, הם תמיד טועים. אז למה אתם כל פעם שאני מקריא את רשימת המחדלים האינסופית של הרופס הזה, שהמית עלינו את האסון הגדול בתולדותינו, למה אתם תמיד מאשימים אותנו? הרי אנחנו לא נתנו לו, מסכן נבח הגיבור, שימשן דנבח דיקר, לא נתנו לו לתקוף בעזה, זה בגללנו. אז למה אז הוא לא אמר לך מי הם בכלל? למה תמיד יש את התירוץ הזה שזה תמיד בגלל הבגץ והשמגץ והארון ברק ואהוד ברק ורביב דרוקר ובן כספית ולא הייתה לגיטימציה וכן הייתה לגיטימציה ועכשיו פתאום מי הם בכלל? חברים, מדובר בקאט מופנטת של סגידה, הערצה ועבדות שפשוט מסתכלת על המציאות ולא רואה אותה. המציאות היא כזו, המלחמה כרגע בעזה היא מלחמת שולל פוליטית, כדי שבן גביר וסמוטריץ' לא יפילו את הממשלה, אנחנו קוברים, קברנו כבר 24 חיילים במרכבות גדעון. כמו שינון הקריא, החמאס כבר מסביר שאין לו שום שליטה על כלום. כמו שאפי איתם, שאין שום דבר מימינו. אם אתה עובר מימינו של אפי איתם, אתה נשאב לתוך חור שחור, ואתה משייט ביקום לכיוון שביל החלב. אין מה לעשות, אין דבר מימינו, ישב בערוץ 14 שבוע שעבר, אמר, הגיע הזמן לסיים, זה נגמר, מאז אני לא רואה אותו בערוץ 14, גילוי נאות, אני לא רואה ערוץ 14, אבל אמרו לי שהוא לא מופיע. אותו דבר יפתחון.
בגלל שאתה לא רואה ערוץ 14, אתה לא רואה אותו, זה הקטע.
אני יכול להיות שפספסתי אותו, אני אבדוק את עצמי. אותו דבר יפתחון, טל. וכן, פגע אתמול רקטה, לא רקטה אגב, פצצת מרקמה בקיבוץ נירים, וזה בדיוק, בדיוק מסביר מה הולך לקרות פה, אחרי שנסיים את המלחמה, ואנחנו בסוף נסיים אותה. ולא לא בעוד כל כך הרבה זמן. הם ייתנו לנו מיד אחר כך, מיד אחרי שכל החטופים יהיו בבית, וצהל יתחיל לשקם גם את הלוחמים, וגם את המילואימניקים שעוד אחד מהם יתאבד בסוף שבוע, ושרף את עצמו בתוך מכוניתו, דניאל אדרי, יהיה לנו תוך דקה 200 אלף תירוצים להמשיך את המלחמה בחמאס, בדיוק כמו שאנחנו ממשיכים אותה ביהודה ושומרון. כי את חמאס אי אפשר להעלים מהעולם. אין הוקוס פוקוס כזה. צריך להמשיך להוריד להם את הראשים. כל פעם שמתרועם ראש, להוריד לו את הראש. מזמן. עכשיו, בסוף בסוף, תשאלו את עצמכם, מה ההבדל בין עזה לבין ביירות? בין עזה לבין טהרן? הרי אין ניצחון מוחלט בחיזבאללה. חיזבאללה חי וקיים. חלק גדול מכוחותיו איתו. שלא נדבר על איראן, שאינון הכריז פה במופע גרוטסקי, שהגרעין האיראני חוסל ואין גרעין איראני, וזה אין דבר יותר רחוק מהמציאות מאשר האמירה הזו, כי אי אפשר לחסל פרויקט כמו הגרעין האיראני, שמפוזר על פני 2,200 חלקי פאזל ב-5,000 אתרים, שמתברר עכשיו גם שיש אתרים שבכלל לא ידענו עליהם, ואפילו גרוסי כן כבר אמר את זה, ראש סבא, והפנטגון באמירה האחרונה, שזה בין שנה לשנתיים. עכשיו, אם הפנטגון, שמפוזר מפחד מטראמפ, אומר בין שנה לשנתיים, אני אומר לכם שזה בין חצי שנה לשנה, מה שעיכבנו את הגרעין, ועדיין ניצחנו. ואני פרגנתי ומפרגן על מלא. ושם אפשר היה. על אויב חזק פי מיליון. פי מיליון. שהוא גם איום פי מיליון מהרקטה. שם אפשר היה להפסיק, כי שם אין בן גביר סמוטריץ' עם הזיות משיחיות של לבנות עוד פעם את ההתנחלויות בעזה. ואנחנו ממשיכים לקבור ולהרוס משפחות. אני קורא ידיעה מאתמול, בצהל מדווחים על חיכוך גובר עם חוליות גרילה בעזה. מה שגובה מחיר כבד. אין להם בתים לחזור אליהם, הם מכירים מטב את השטח שלהם, ולקשיים שהם מנצלים. הכנסנו לוחמים צעירים שלא יהיו בשבעה באוקטובר, אפילו בתמרון הראשון. אם לא עושים קסמים, בקושי יש כלים תקינים. יש לנו שבעה הרוגים בפומה, זה רואי שרון, חשיפה מטלטלת שלו, שבא? שהפומה פשוט הייתה מקולקטה. לא ראית
את זה? ברור, אני מכיר את זה.
הם קשרו את המדף של המפקד עם חבל, אי אפשר כן. לסגור אותו, ודרך זה השחילו להם את הזה.
שעה וחרפה.
כן, אבל אין כלים. זה, אתה לא יכול לעשות אוקוס פוקוס. אתה אחרי שנתיים לחימה, אין צבא בעולם. שיחזיק כל הציוד שלו וכל הכלים שלו, שלא נדבר על הנשמות של החיילים הצעירים של המילואים ניקים. ולכן אנחנו רואים פה תצוגה נוראית שההיסטוריה תשפוט אתכם עליה, של המשך החייאת המלחמת שולל הזו, קבורת חיילים, במקום לתת, וכשבמקביל אתם, אתמול מתעכבת הטיסה של נתניהו שעות, כי החרדים רוצים לראות את טיוטת חוק ההשתמטות החדשה, במקביל, כן? בעודנו קוברים חיילים וכו' וכו' ומילואים ניקים מתאבדים, בצד השני הם עושים חוק השתמטות שהסנקציות יהיו רק סנקציות משגיחי הישיבות. נדבר על זה אחר כך.
טוב, תראה, זה משעשע, תראה, הקריסה...
תרשה לי שנייה, חצי שנייה.
כן.
אני לא משתעשע כשממשיכים לקבור חיילים כל יום, זה לא משעשע.
תודה. זה משעשע לשמוע אותך, ממשיך לקרוא לנתניהו הרופס, כי אני כבר הבנתי שאתם בקריסה תודעתית. הבנתי את האירוע, אתם בקריסה תודעתית. אתה ממשיך, למרות שנתניהו, כמו שאתה אומר, חיסל את חמאס, חיסל את חיזבאללה, חיסל את צבא אסד, חיסל את איראן, למרות כל הדברים האלה, אתה ממשיך לקרוא לו הפחדן הרופס, שזה באמת משהו, זאת אומרת, כלומר, אין משמעות למציאות. אין משמעות למציאות. זה לא חשוב מה קורה. זה לא חשוב מה קורה. אתה, יש לך את האג'נדה שלך, אתם הגעתם הרי, אתם כבר משווים אותו למנגלה. במחנה שלך משווים את נתניהו, בגלל שצריך לבחור חטופים, אגב, לא בטוח שבכלל אנחנו נעשה את זה, יכול להיות שחמאס יעשה את זה, אבל בגלל שצריך לבחור, אז אתם עכשיו משווים אותו למנגלה, והוא הפך למנגלה. כלומר, אין משהו שלא תגידו. איך אמר, איך קוראים לו?
אם תביא לי מישהו שישווה אותו למנגלה, כדי שאני אכלה בו את זעמי.
מי? לדעתי ישי הדס, לדעתי...
איש הידס הוא אדם הזוי שכבר שלפני שנים ירד מהפסים, אין לי שום קשר איתו, ואם הוא השווה את נתניהו למנגלה, אז הוא גבלס.
ואמנדה יבור, יש איזה אחת שהייתה כחווה על השאר של ידיעות אחרונות, על המוסף הפוליטי שלהם, והתראיינה אצל רביב דרוקר, גם היא השוותה אותו... גם היא השוותה אותו למנגלה, ועוד רבים, ראיתי ברשת, רבים, כן. עכשיו, למה אני אומר קריסה תודעתית? שימו לב למה גני בנץ מצייץ אתמול, כן? לא באמת, זה דברים, זה הזיה. שימו לב, הרמטכ"ל זמיר הוא אדם ישר, מנוסה וממלכתי. הניסיון של שרים להפיל את החידלון המדיני בהסרת שלטון חמאס עליו ועל הדרג הצבאי שנלחם כבר קרוב לשנתיים, רק מחדד עד כמה ישראל זקוקה להנהגה ישרה ששמה את ביטחון המדינה לפני הפוליטיקה. ועכשיו מגיע הפאנץ', שימו לב, הנה אנחנו מגיעים. בממשלת ההסכמות שתקום אחרי הבחירות, שרים שמשתלחים בצהל יודחו ולא יכניעו את ראש הממשלה. כלומר, בדמוקרטיה של גני, בדמוקרטיה של גני, שרים שמשתלחים ברמטכ"ל, נגיד צועקים, מרימים את הקול על הרמטכ"ל, נגיד יש איזו ישיבה סוערת, ומישהו ירים את הקול על הרמטכ"ל, הוא מודח. הנבחר ציבור, שבחרו אותו, שהציבור בחר בו בקלפיות, כן? הוא הרים את הקול על הפקיד, כן? המבצע, בדרג הביצועי, הוא הרים עליו את הקול, הוא מודח. אתם בין בקריסה תודעתית. אתם בקריסה תודעתית, כן? אבל אגב, אני מזכיר לך שבני גנץ עזב את הקואליציה בזמן מלחמה. הוא ואייזנקוט, שחשבו שהם יפילו את המלחמה ככה, בזמן, את הממשלה, בזמן מלחמה,
עשו את הטעות, או עשו עוד טעות פוליטית נוראית, עזבו את הממשלה והלכו לאיבוד. הוא הלך פה, אחד מקיבל מקבה ברך בים בם בום, שני קיבל מקבה ברך בים בם בום, לא 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 לא, אתה מבין? לא, אני לא אשאיר לך, הבנתי שזה לא בחוזה, הבנתי, בסדר, לא בחוזה, אני לא, לא רוצה להיכנס פה לתביעות עכשיו בסיפור הזה. אז כשאתה קורא לו הרופס, אני צוחק. אני משתעשע. אגב, לגבי אפי איתם, מבחינתי, אני לא דיברתי עם אפי. אני לא דיברתי עם אפי.
השמיע לך אותו?
לא, לא. אני רק מרים לך את הכפפה. בוא נעלה את אפי לשידור. ששר יעלה את אפי. בוא נשמע מה הוא אומר. אני פייר פייט. אם הוא אומר שזה יהיה לי מעניין לשמוע אותו.
אבל אני אשמעתי לך. אני יכול לשמיע אותך? למה אתה צריך לשמוע את זה פעמיים? אומר את זה בערוץ 14.
אני אגיד לך מה אתה רוצה. אתה רוצה שזה יהיה עוד סבב. המשמעות של מה שאתם מבקשים עכשיו, זה שזה יהיה עוד סבב. ונתניהו לא ייתן לזה להפוך להיות עוד סבב. הסיפור הזה נגמר של הסבבים. הבנו, כל מה שאתה אומר, חייל אחד וחיילים, ואני רואה בתבילה 12 שהם אומרים, הם עייפים, הם רק בני 19, הם עייפים. לא, זה ממש, זה לא יאמן שאתה שומע את הדברים האלה. זה לא יאמן שאתה שומע את הדברים האלה, זה מטורף, זה מטורף. הם עייפים, הם צעירים, הם שחוקים, הם לא זה, ואנחנו דואגים להם, וזה, כמו שעשיתם בלבנון, כמו שעשיתם ביהודה ושומרון, כמו שעשיתם בעזה, הובלתם לאוסלו, גם באוסלו אמרתם לחזור. באוסלו רבין אמר, לא עוד דם, לא עוד שפיכות דמים, כן? אתם הבטחתם שלום, הבטחתם יונה, אותו דבר. דיברתם על החיילים שמתים, גם בלבנון, גם בעזה, עשיתם את הגירוש כדי שלא ישפך דם. הבטחתם שלא יהיה דם, הבטחתם שלא יהיה להם תירוץ לתקוף אותנו אם אנחנו ניסוג מלבנון. שלא תהיה להם סיבה. כל המוח שלכם מעובד, אתם לא מבינים שחייבים עכשיו לחסל אותם. שזו מצווה מדאורייתא לחסל אותם. להשמיד אותם, כדי שזה לא יהיה עוד סבב. אתם רופסים, אתם חלשים, אתם כמו המתעוננים, כן? אתם כמו המרגלים, אתם מחלישים את המחנה. אתם מחלישים את המחנה. זה לא סמוטריץ' ובן גביר, זה מחנה שלם שכל פעם צודק. שצדק באוסלו, צדק בגירוש, צדק בזה, בכל דבר. צדק עם גלעד שליט, אותו דבר. אתה התהפכת, אתה בגלעד שליט היית הפוך, אתה התהפכת, המחנה קבוע, רואה עם עצפן את האמת. מי זה החוליות גרילה האלה שאתה מדבר עליהם, שיש חוליות גרילה? הרגע דיווחת על חוליות גרילה, אם השמטנו את חמאס. מי הם? הכלים, אז שיתקנו את הכלים. מה מכניסים אותם עם כלי כזה? זה בושה וחרפה. והכי מצחיק, כשאתה עוד קורא לזה חוק ההשתמטות של החרדים, חוק שבעזרת השם תוך שנתיים יגייס כמה זה, אלפי חרדים, אין לכם בושה, הכל תעמולת שקר אצלכם. חוק הפטור, חוק ההשתמטות, אתם, זה כמו שקראתם לגירוש ההתנתקות, וכולכם קוראים לזה ההתנתקות, אני לא אקרא לזה ההתנתקות, אני אקרא לזה הגירוש, והחוק הזה הוא חוק הגיוס, הוא לא חוק, למרות התעמולה שלכם, למרות שאתם שולטים כמעט בכל התקשורת, אני לא אקרא לזה ככה. אותי אתם לא תכניעו. אותי אתם לא תכניעו. בוקר טוב. בלי שיר.
בוקר טוב. הסתירה נמשכת והסטנדאפ מגיע לסיים חדשים.
אותי זה לא סתירה, אני לא צוחק שחיילים נופלים.
מחנה שלם שכל פעם צודק. מחנה שצדק ששכנע את הקטרים להזרים 30 מיליון דולר במזומן בירוק.
התנגד.
ישר לידיים של מבריחי ה... התחמושת והאמלח והמנהרות והבטון של סינואר. מחנה שצדק ששחרר את סינואר מהכל הישראלי יחד עם עוד 1,000 רוצחים. מחנה שצדק כשהחזיר את חברון לערפת, הלך לוואי פלנטיישן, חיבק את ערפת, והכיר בפתרון שתי המדינות לראשונה על ידי המחנה הלאומי. מחנה שצדק כשהקפיא את ההתיישבות. מחנה שצדק כשהצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות. ועכשיו יש גם את הפטי שבא ואומר שהמחנה הזה צודק. אבל בסדר, לכל עבודה מכבדת את בעליה, וגם אינון צריך להתפרנס. הלאה. האיש הזה קרא רגע סבב לארוכה במלחמות ישראל, שזה המלחמה בעזה. ארוכה במלחמות ישראל, נגד האויב החלש באויבי ישראל ברמה ההיסטורית.
ההתשה הייתה יותר ארוכה.
לזה הוא קרא סבב, ההתשה הייתה משהו אחר לגמרי. הייתה, הם הפגיזו אותנו ואנחנו אותם, שככה נראים פחות או יותר חיה של מדינת ישראל. אז זה סבב. ביקשת, קיבלת, זה יהיה רק 20 שניות. תת אלוף אפי איתם, אין ימין ממנו בערוץ 14.
בסדר, דברים שלו, יהיה מאוד נחרץ לנתניהו לגבי סיום במלחמה. יש?
כמה
רחבה
הוכרעה יוכרע בהיקף עצום כמו מלחמת ששת הימים, קשה לנו להקל את מלוא המשמעויות, אבל בתוך ההכרעה הזאת הוכרע גם חמאס.
אם אפי איתם אומר שהוכרע גם חמאס, הוויכוח מיותר. והדבר הכי חמור שהוא אמר בפרץ האמירות האחרון, שהוא קינה את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר פקיד. עכשיו, זה לא מקרה, כי הזנב התולה, מכונה גם נועם אמיר, שמכהן כפרשן
צבאי.
בחדשות 14, צבאי, הולך עכשיו, אחרי שהלך על הראש של כולם, של רונן בר, של הרצי הלוי, כולם, כל אלה שלא מצליחים לקרוא את דף המסרים, הוא הולך עכשיו על הראש של אייל זמיר. עכשיו, אני אומר את הדבר הבא, כמו שאני אומר על שרי ביטחון של נתניהו, אם תעברו על רשימת שרי הביטחון של נתניהו, אני מעריך שיש שם איזה 10, אתם תראו שאולי חוץ מאחד, כולם גמרו רע. פותרו, התפטרו, ומלחמת עולם, או הקימו מפלגה אחר כך כדי זה, כשזה שר ביטחון אחד, או שניים, או שלושה, אתה יכול להשאים את שר הביטחון. כשכל שרי הביטחון שלך חושבים עליך בסוף את אותו הדבר, כנראה שאתה בבעיה. עכשיו הם מסתערים על אייל זמיר. את כל עכשיו, ועוד מי? על נועם אמיר, אני לא ארחיב את זה, זה הוא שאמר ששאל על המזלט, איך הוא יכול להיות חמוש, אם אין לו טייס, כל השטויות האלה, הוא מבין בצבא כמו שאני מבין במרק ירקות, אבל בצלל סמוטריץ' מסתער, האכבר ששאג, הוא שרימה את הצבא, אמר שהוא בישיבה, למד משפטים, שירת שנה, הוא מסתער על הרמטכ"ל, כי לא מצליחים לחלק את הזה, בלי להבין שצבא לא אמור לחלק קמח לאוכלוסייה של מיליונים, זה לא, זה, גם אם נותנים לו את המשימה עכשיו, אתם נכשלים, הוא מסביר לו שהם נכשלים, כשהממשלה מכניסה מאות מסעיות ביום אגב. אז להאשים, האפסות של האנשים העלובים האלה, שרמטכ"ל אחרי רמטכ"ל, את הרמטכ"ל הזה אתם מיניתם. אתם מיניתם, הנה, גוררת ישראל, אומר נועם אמיר, לעסקה גרועה. זה כל הדבר, תקשיבו, יש עיקרון אחד, יש חוק אחד, חוק בטבע. יש תורת היחסות, ויש את החוק הזה, שאומר, כל דבר טוב שקורה, זה ביבי. הביפרים, זה ביבי. הוא גם תכנן את הביפר עצמו, כן? החיזבאללה, זה ביבי. איראן, זה ביבי. אבל ברגע שאי אפשר לנהל חיים של 2 מיליון, צבא שהוא מוטש, פגוע, רבע סדק, הכלים מקולקלים, תתקנו אותם, אמיר ינון, כן? לך תתקן אותם אתה. אתה יודע רק לקלקל.
אבא שלי היה בחימוש, אגב. אבא שלי היה בחימוש.
נכון.
אלוף
משנה. בקיצור, העליבות הזו, של עכשיו להתנפל על אייל זמיר שימינו, ודבר אחרון, הרגע אמרת את הדבר הבא, חיסל את חמאס, חיסל את חיזבאללה, חיסל את איראן, תגיד, אתה נורמלי?
לא. לא, לא, אני בשום אופן,
יפה.
לא יהיה נורמלי, אז, אני אז, לא נורמלי אז, להיות נורמלי.
נכון. הוא לא חיסל, לא את חיזבאללה, שנמצא היום בכוח פי 1,000 יותר מחמאס, בטח לא את איראן, וגם לא את צבא סוריה, גם את זה אמרת. את החמאס חיסלנו בערך פי 3,000 יותר מה שחיסלנו את כל אלה, ועדיין ידענו מתי לסיים. והאיום שנשקף עכשיו מחמאס ל-20 שנה הקרובות הוא אפס. האיום האסטרטגי על ישראל.
טוב,
אתם ממשיכים לגרום למותם של חיילים,
מהסיבה הפשוטה,
מהסיבה הפשוטה, שזו מלחמת שולל.
אוקיי, אז עכשיו, אני צריך להחליט בין כספי לנתניהו, תן לי לחשוב
על דיווחים
בחסמות. כן, בוקר טוב, שלום, בן, אתה איתנו עדיין?
כן, אבל זה לא לעולם חוסן.
לא לעולם חוסן. תראה, מה רציתי
להגיד? אני אשאיר אותך בסוף רק בין ציפורניו של ברק סרי.
זה כבר לא יקרה.
ואתה תזחל חזרה.
זה כבר לא יקרה.
ותתחנן על נפשך.
טוב. בוא נראה. בוא נגיד כזה דבר. מה השם בן המכונה בבר?
שאין לך מה להגיד, תגיד פשוט, בן, תגיד אתה, לא הכנתי כלום, אני, זה, אתה תוכל, בן, מה השם, מי ההוא ומי ההיא.
לא, מה שרציתי להגיד, נזכרתי. מרחתי זמן, כן, התאים שלי במוח זזו מצד אחד לצד שני, עשיתי ככה,
התכוונת, אתה שלי במוח.
כן, בדיוק, אתה, חצית. כמו השיר, תה חציתה. עכשיו רציתי להגיד לך כזה דבר, אנחנו מתווכחים עם הרמטכ"ל. אגב, אני חושב שהרמטכ"ל מצוין. עשה מבצע מדהים באיראן.
הוא גורר את ישראל לעסקה גרועה?
לא.
אוקיי,
לא.
טוב לדעת.
לא. אני חושב שהרמטכ"ל מצוין, אני מעריך אותו מאוד. הוא גבר, הוא תותח, הוא איש צבא, הוא נחוש. אני חושב שהוא קצת, המערכת בלעה אותו קצת באירוע של עזה. כלומר, כי לפני שהוא החליף את הרצי, הוא דיבר הפוך, לפי מה שאני מבין. בקבינט, אם הוא דיבר 180 מעלות הפוך, והמערכת בלעה אותו. עכשיו, אני יודע איך זה מערכת בולעת. אני הייתי עורך ראשי של וואלה, אני יודע איך זה שהמערכת בולעת אותך. זה קשה לעמוד. זה קשה. זה קשה. והמערכת כנראה בלעה אותו. והוא מדבר עכשיו יותר קרוב לדברים שהרצי אמר, ממה שהוא דיבר לפני שהוא נכנס לתפקיד. וצריך, עם כל הכבוד, עכשיו, עזוב, הוא תותח, זה לא משנה. בסוף, האחריות היא על ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא זה, והקבינט, הם שמקבלים את ההחלטות, אוקיי? ואם הרמטכ"ל זה לא מתאים לו, הוא לא יכול, כי מצוות הרמטכ"ל היא מלומדה, והצבאות מלומדה, לעשות מה שמתאים לו ולא לעשות מה שלא מתאים לו. אם יש החלטות קבינט, הוא צריך לבצע אותן. זה הכל, ככה מקבלים, עם כל הכבוד. אתם התבלבלתם בקטע של כל פעם, תוקפו את הרמטכ"ל, אמרו לרמטכ"ל, הזעיפו לו פנים, כל מיני דברים כאלה. לא, יש דרג נבחר שהוא מקבל את ההחלטות. זה לא משנה, הם יכולים לכתוב בתאגיד שהם עשו סופר סמל ראשון סמוטריץ' נגד רב אלוף זמיר. הם לא מבינים דמוקרטיה בכלל. הם פשוט לא מבינים דמוקרטיה. מה זה משנה הדרגה? מה הדרגה של ליברמן? מה הדרגה של מרב מיכאלי? מה הדרגה של ניצן הורוביץ? מה זה קשור הדרגה? מה זה קשור הדרגה? במדינה, האזרחים הם שקובעים את המהלכים ואת המדיניות. עכשיו, הרמטכ"ל יכול להגיד, תקשיבו, לא מתאים לי, אני עוזב את התפקיד, זה גם לגיטימי, זה בסדר. אבל כל עוד יש סדר ויש היררכיה במדינה מתוקנת, הוא צריך לעשות את מה שהדרג המדיני אומר לו ומכריע. עכשיו, הוויכוח פה הוא ויכוח לשם שמיים. הוא ויכוח לשם שמיים. אני לא חושב שהוא לא רוצה את טובת ישראל. אני חושב שהוא טועה. אבל הוויכוח הוא על המלחמה, על, 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 על הכיוון של המלחמה, על איך מנהלים את המלחמה, על המטרות של המלחמה, איך עושים את זה בעוד, שאתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, אתם תוקפים את הרמטכ"ל, שאתם תקפתם את הרמטכ"ל בכל מיני אירועים, נגיד, שבוע שעבר הוא פרגן לנתניהו ולקץ, התחלתם לטנף עליו, הוא לקקן, איזה דברים מטורפים כתבו שם, לא זוכר אם הקראתי לך, אתה חברה הטובה שלך, אמרת חברה טובה, יעלי אבנרי, אבנרי קוראים לה, יעלי אבנרי, כן, אמרת חברה טובה, דברים מטורפים שהיא אמרה עליו, בגלל שהוא פרגן לנתניהו, אוזר טוב מהארץ גם, לקקן, וזה כל מיני דברים, על מה שהיא אמרה, אני לא רוצה לחזור, או כשהוא מינה את הגרי, או לא מינה, שהוא לא נתן תפקיד להגרי, תפקיד אלוף, איזה דברים, אילן שילוח כתב, אייל זמיר מבצע טיהור בצבא, צעד עלוב, שפל, קטן וקנוע. חשבנו שבחרנו באייל זמיר כי יש לו חוט שדרה. מסתבר שהוא קנוע ועשוי מסיליקון גמיש. אתה דיברת שאני אמרתי שהוא פקיד, עטילה שהוא מפעל בי, אז אמר, אוקיי, אז זמיר בדיוק כמו שחששו, פקיד לשכה. פקיד לשכה. צריך להגיד פקיד בסמיכות, נכון? לא פקיד לשכה. לא יודע, לא בטוח. כן? לא יודע, סרי כתב, קנייה לגורמים ושיקולים, אם זה ככה זה, קנייה לשיקולים לא ענייניים. מיכאל אוזר טוב, משרת את נתניהו, כן? מה עוד? לא יודע, נו, כשלחו לי עוד כל מיני התבטאויות שלו, שהוא אמר, כל אדוניו, רוני ברון, כן, כל אדוניו, אייל זמיר, ברק רביד, אייל זמיר, כמי שקנוע לאדוניו וממנו, כן? של אייל זמיר, בקריה ובמיימי. שר אותי שאני אצא לפרסומות, ושתחזור את תענה לי אחרי הפרסומות, תודה. הבנת מה אמרתי?
לא.
שאנחנו
זה לא אומר שאתה לחזור
מתווכחים על מלחמה, אתם על מינויים, כן? ועל זה שהוא פרגן לנתניהו. אגב, גם אתה שם בקולאז' של הביקורת על זמיר.
קודם כל אני מותח ביקורת מדי פעם על כל מי שאני רוצה, וזה ככה צריך להיות. שנית, אני על זמיר כמעט לא מתחתי ביקורת, הדבר היחיד שעשיתי זה כשהוא החליט לא לתת לאגרי אלוף, אני חושב שהוא טעה, גם היום אני חושב את זה, ואז מה?
אמרת שזה ברדוגוסטן.
נכון, ההחלטה היא שהייתה, ההחלטה הראשונה שהוא קיבל, הייתה החלטה לא טובה, היום אני בדיעבד מבין את המינים שלה, חבל שקצין מדהים כמו אגרי, שבאמת אין בו טיפת פוליטיקה, כן? לא יודע מה זה פוליטיקה, היה צריך לשלם את המחיר, אבל זה לא משנה, אתה השמעת לי כל מיני ביקורות של מי אמרת? יעלי אבנרי חברתי ואילן שילוח. אני מדבר איתך על מה שעושים.
כן,
כן, אבל אני אבקש אבל רק את רשות הדיבור.
כן.
אני מדבר איתך על מה שקבינט המלחמה של צהל עושה לרמטכ"ל בזמן מלחמה. גמדים, לא, גמדים זה לא מילה טובה, זנבות תולה כמו בצלאל סמוטריץ' שרימה את הצבא בזמנו, לא שירת, רימה את הצבא, שיקר לצבא, השתמט מהצבא. ובן גביר שבכלל לא שירת, מעלים על דעתם. עכשיו, אני רוצה לשמיע לך רגע אותך, כי זה אירוע, הרגע אמרת את זה, אבל עדיין צריך להשמיע את זה, כי זה אירוע מטורף, וכמובן שברור שאני אשמיע אותו עוד הרבה, במהלך מה שנותר מחיי, כי סוף סוף אתה אומר מה שאני אומר כל הזמן, תקשיב לעצמך, זה 8 שניות.
הוא תותח, זה לא משנה. בסוף האחריות היא על ראש הממשלה. ראש הממשלה, הוא זה, והקבינט, הם שמקבלים את ההחלטות.
תודה. עכשיו, מה שאתה אומר פה, זה בעצם הדבר הבא. אם עדיין, אם האחריות היא על ראש הממשלה, ועדיין יש את הביקורת על הרמטכ"ל, סימן שהוא מפר, הוא פשוט לא מקיים פקודות. הרמטכ"ל מסרב פקודות. כשהאמת לא נכונה. ואף מערכת לא בלעה את אף הרמטכ"ל. אני, כמו אם אתה יודע איך הוא נראה, אייל זמיר, ואת האופי שלו כטנקיסט שאי אפשר להזיז אותו, אי אפשר לבלוע אותו. אבל הוא אומר לדרג המדיני של מקבלי החלטות את האמת. הוא אומר להם מה הצבא יכול לעשות, מה הוא פחות יכול לעשות, מה הוא יודע לעשות, מה הוא לא יודע לעשות, כי הוא לא משטרה. והוא אומר להם את זה, עכשיו הוא לא סירב לשום פקודה, ומי שמאשים אותו, לא מזמן גם מישהו התנפל על רסן עליין, על המטפש, ואמסלם היה צריך, אני לא זוכר מי התנפל עליו, אולי אתה תזכיר לי, זה בכל הפרסומים הקו, אמסלם היה צריך להגיד, אבל למה אתה צועק עליו, כן? כשאמסלם מפסיק מישהו בצעקות, זה כאילו באמת היקום קפה. בקיצור, אתם עושים צחוק מעבודה, וזה הרמטכ"ל שאתם מיניתם, ואתם עושים לו עוול, ואתם משפילים אותו, והכל על כלום. עכשיו אני רוצה לקרוא לך, אפרופו כל הנאום שלך, שאנחנו לא מבינים את המזרח התיכון, וביבי נחוש, וניצח, והוא נחוש מתמיד, והם תמיד טועים. אז יש קטע אחד של חמק, הקראת לך כבר 14 קטעים שלי, מהשנים האלה, ואחד חמק ממני, אז אני מקריא, זה לא ארוך. טור שלי. מתישהו נצטרך להסביר לעצמנו בעסק הזה אין קיצורי דרך, אין קומבינות, אין כאילו, אין ליד ואין בערך. מי שמניח לקבוצות טרור חמושות לראות רקטה אחת על יישוביו, פעם אחת יהפוך לילד הקפות האזורי בפעם השנייה. וזה בדיוק מה שנהיה מאיתנו. את עזה צריך לנקות מהיסוד כמו שרצה אולמרט, כמו שדרש בזמנו חיים רמון, כן דווקא הם, אלה שמדברים על שלום, רצו לעשות מלחמה וגם עשו. ואלה שמדברים על מלחמה, בינתיים רק מדברים, בעוד 1.5 מיליון תושבים יורדים למקלטים. למרות גל ההתראות שאנו חווים בשבועות האחרונים מההרפתקה במזרח, אני מסיים, יש לי תחושה שבסוף נשאר קרחים מכל הצדדים. פצצה איראנית שם, חמאסטן וחיזבאלסטן כאן, לתפארת מדינת ישראל. או בלשון הכרזה ההיא, עם ישראל עדיין חי. אז שמישהו אולי יעשה משהו, והכל קרה. הפצצה האיראנית, הם היו בטווח של נגיעה, והם עדיין לא הוחקו ממנה כמו שצריך, וחיזבאלסטן היה, חמאסטן היה, ועכשיו הוא הכריז ניצחון על איראן, סוריה וחיזבאללה, שהוא לא השמיד ולא ניצח ולא הסיר את האיום, ומסרב להכריז ניצחון
טוב, די,
במקום
תעצור.
שהוא בו, אני שבו הוא כן ניצח.
לעצור. יש מזלט פה באוויר. שר, יש מזלט פה.
אתה יודע איך הערבים קוראים למזלט?
איך הם קוראים לזה? לא זוכר.
זננה.
זננה, כן.
בגלל הזמזום.
כן. טוב, כמה דברים שצריך לשים על דיוקם. בוקר טוב, תודה שאתם איתנו בשעה השנייה של בן והשני, תודה רבה, תודה.
בבקשה.
קודם כל, רוני ברון ביקש שאני אצטט במדויק את הציוץ שלו בזמנו, מהשבעה במרס 25. הרמטכ"ל זמיר ברדוגו, ככה הוא כותב, הרמטכ"ל זמיר ברדוגו, כמוך הוא מדבר על שזה החלטה כאילו של ברדוגו, פיטר את דובר צהל הגרי, כל אדוניו, חבל. אוקיי, אז הנה...
ומה אתה אמרת?
מה אמרתי על מה?
על בעל רוני ברון.
אמרתי רק כל אדוניו, אמרתי בלי הזה.
בלי ברדוגו.
היה חשוב לו שאני אגיד שגם הוא קרא לזמיר ברדוגו, היה לו חשוב.
ברדוגו כנראה גם כל אדוניו של רוני.
יכול להיות. זה דבר אחד שהיה לי חשוב.
באמת, איך היינו צולחים את היום בלי העדכון הזה?
כן, עכשיו אתה נוהג לאחרונה להקריא קטעים מהטורים שלך,
ולכן גם לי יש איזה קטע מיתור שלך. שים לב מה אתה אמרת בזמנו על חמאס. אוקיי, כנס לכוננות ספיגה בן, כנס לממד, סגור את הדלת, תנעל, תרים את הידית אגב, ואל תשחרר את הידית. בסדר? תחזיק אותה חזק.
אני לא מרים את הידית אף פעם.
אוקיי, שים לב. לטעמי גם ההתנפלות זה על הדוח של האום בצוק איתן, נדמה לי, 2015, מה זה היה שם? לא זוכר. לטעמי גם ההתנפלות על הקביעה בדוח, שמשום מקום הפלסטינים, שבשום מקום הפלסטינים שהגיחו מהמנהרות לא תקפו אזרחים, אלא רק מטרות צבאיות, אינה מיותרת ופבלובית. למה? כי זו עובדה. שמעתי אותה במהלך צוק איתן, מאנשי צהל. גם ההתקפה על הפילבוקס ליד נחל עוז הייתה מתוכננת. מחבלי חמאס היו יכולים להיכנס לקיבוץ, אבל הם תקפו את הבסיס הצבאי. כנ"ל בשאר החדירות דרך מנהרות. בצהל הייתה ידיעה ברורה לאורך המבצע שחמאס מפעיל את המנהרות נגד מטרות צבאיות. לא, אני לא חושב שחמאס חזר בתשובה ומיר את תורתו ואהבת לרעך כמוך, וכאן מגיע הפאנץ', שים לב, להחזיק את הידית. אני כן מבין שחמאס התחיל להפנים את כללי העולם החדש, וכדי לעמוד בהם הוא התאים את עצמו לנסיבות. בחמאס הבינו שלוחמים חמושים שיוצאים ממנהרות ותוקפים נשים וילדים במיטותיהם לא יעשו לארגון שום דבר טוב בזירה הבינלאומית. צריך להודות בזה.
זהו?
כן. הלאה. תענה אחרי זה, תענה אחרי זה.
חשבתי שסיימת.
כן, מה שחשוב לי, תגיד שצדקת בכל בילה, זה מה שחשוב לי. עכשיו, עוד כמה דברים, תראה, זה דבר מדהים. את יודע מה, בוא רגע נעזוב את הדבר המדהים הזה, נלך לדבר מדהים אחר.
אתה קצת מפוזר.
קצת מפוזר, כן. אין מה לעשות, אני לא הבן אדם הכי מסודר בעולם, אבל בכל זאת מצליח לרקום איזשהו משהו, תוך כדי תנועה. מאיר דגן, אתה קושר לו כתרים, לא פעם, אחד שידע, ליבו היה במקום הנכון, הוא ידע, הוא לא נתן את הסודות התקיפה הישראלית לאמריקאים לטענתך, הוא לא מנע תקיפה באיראן ב-2011, לא רק שהוא מנע, ואגב, אתמול היה אצלנו בפטריוטים, איך קוראים לו, וואלה, אני באמת, באמת מפוזר, שהיה עוזר הרמטכ"ל ב-2011, ארז וינר היה, כן? ואמר שהסיכול של התקיפה באיראן, שבתקופה היא הייתה טעות, זה היה טעות. לא ראוי, הוא אמר, זה היה לא ראוי, נדמה לי, זה המילים שהוא השתמש. אז בוא נשמע את דגן, לא רק שהוא סיכל תקיפה באיראן, תקשיב מה הוא אומר על נתניהו, בבקשה.
אני חושב שנתניהו היה מסוגל ללכת על הסוף?
עובדה שלא עלה.
אתה לא סמכת עליו.
אני בנושא הזה של התקיפה לא סמכתי לו. גם היום אני לא סומך לו.
למה?
כי אני רואה את ההתנהגות שלו, במקום להילחם מול איראן, הוא נלחם מול ארצות הברית.
תמבין. לא רק שהוא סיכל, הוא גם בא בטענות לנתניהו שהוא לא הלך עד הסוף, והוא רואה שהוא נלחם באמריקאים, ולא תהיה תקיפה, והוא לא יתקוף, וטעה לחלוטין, אבל הוא גיבור, הוא גיבור, זה כמו כל הפרשנים אצלכם, שטועים לאורך כל הדרך, כן, הרי אם הוא היה מסיים את תפקידו, ומעריך ימים, אז הוא גם היה הופך להיות פרשן, הייתם מראיינים אותו, ואילן הדיין, וכל זה, והוא יושב באולפנים, והכל טועים, הכל אומרים הפוך, כמו שנתניהו אומר, הכל הם טועים, הם לא, אין להם מושג, כל הערכות שלהם שגויות, אבל הם יודעים, ונתניהו הוא לא בסדר, כן? הוא זה, הם צודקים, הם זה כל הרע מקהיר. כמו לפיד למשל, שאולי לא ידעתם, אבל הסיכול הראשון מהאוויר היה בתקופה של לפיד, הוא ממש אומר את זה, הוא באמת אומר, הוא באמת אמר את הדברים האלה, שימו לב. אין לך, אז תעביר, תכף יהיה, בסדר, תמצא לי את לפיד מאתמול, תכף יהיה, אתה צודק, יואב, לא הכנתי אותך לזה. אותו דבר היה עם פרדו, אותו דבר היה כמה מורים אשכנזי, אותו דבר היה עם דיסקין, תן לי את לפיד, בבקשה, הנה הוא אומר.
כל הדבר הזה של עריפה, הסוג הזה של חיסול מן האוויר, הופעל בפעם הראשונה בעלות השחר. אני כראש ממשלה, הפעם הראשונה שהפעלתי מבצע עריפה של ראשי ארגון טרור.
טוב. אני לא יודע מה עובר על האנשים האלה. בנט, הוא בזכותו תקפו באיראן, לפיד, הוא הראשון שעשה מבצע עריפה. מה הכיוון? מה קורה, בן? מה הולך? תסביר לנו מה...
אני אסביר.
אוקיי, תודה שאתה פה. בשביל זה אתה פה.
נכון, בדיוק. אתה שואל יפה, ומי כמוני פה נמצא בשביל לסתום את הלקונות האלה? כנראה. מתברר שאין לך מושג מה זה עריפה. עריפה זה לא סיכול ממוקד. סיכול ממוקד אנחנו עושים מהאינטיפאדה השנייה. עריפה זה כשאתה לוקח את כל חבורה שלמה של או מנהיגים, או מטכ"ל של חיל האוויר שמשמעות המהפכה, כמו שעשינו באיראן, מוריד אותם בבת אחת בו זמנית. בדרמה כזו, שכל הפוש נפגע, הפיקוד והשליטה, ויש הלם ושוק, כמו שבאיראן, לקח להם ממש למה, אם אתה זוכר, להוציא את הטיל הראשון, בגלל זה. והפעם הראשונה שהייתה עריפה, בו זמנית, של מספר, נדמה לי, היו שלושה או ארבעה, כל ראשי, כל המחתים וכל ראשי הג'יהאד האסלאמי, הייתה אצל לפיד. זה לא אומר שהוא ימציא משהו, זה פשוט עובדה. הטור שהקראת לי, כל מילה נכונה, בצוק איתן, הפעמים שחמאס חדר, הוא תקף פעם אחת את הפילבוקס, פעם שנייה למרבה הצער, כי הייתי שם, ומוטי אלמוס בכה לי בדמעות, שהוא סיפר לי שהוא תקף את החבר'ה מגדוד גפן, איך קראו לסגן אלוף שנהרג שם? דולב קדר, מה הייתי עושה בלי שער? מה?
אנחנו,
כולנו. וכמובן שדעתי על חמאס בעשרות, כולל גם הרבה אחרי, כולל מה שקראתי לך עכשיו, אבל אתה תמשיך בהנדסת התודעה. עכשיו, הנדסת התודעה שקשור בי, פחות אכפת לי. אנשים שמכירים אותי יודעים, בי זה פחות, זה אכפת לי אבל פחות. שאתה ממשיך לעשות את הדברים המזעזעים האלה למאיר דגן, ינון היקר, אתה תעלה באש הגיהנום, אבל בצורה מאוד יסודית, אם יש גיהנום.
למה?
כי אתה מכפיש דמותו של גיבור ישראל, שמעטים מאוד בהיסטוריה הישראלית שלנו, יש להם יותר מניות ממנו, ויותר אומץ ממנו, ויותר...
מה אמרתי לא נכון?
אתה מעליל עליו שהוא גילה משהו לאמריקאים, שזה מסביר ומראה, שאין לך מושג על מה אתה מדבר בשנות 2011, 10, 11, 12, האמריקאים ידעו,
ארז כל... וינר אמר את זה אתמול.
ארז וינר, עם כל הכבוד, ואני חבר שלו, בעצם כבר, אפשר להגיד, הייתי, הוא כבר נתפס פעמיים, פעם אחת בהדלפה, פעם שנייה באובדן מסמכים סודיים. לא, כי אם הוא מלכלך על מאיר דגן, קלו כל הקיצין. את מאיר דגן לא עצרו במשטרה, וארז וינר הוא גמד קטן ועלוב יחסית למאיר דגן. אבל אני ברשותך רוצה להגיד על מאיר דגן. מאיר דגן לא גילה לאמריקאים כלום, אתה מאשים אותו בבגידה. אמריקאים ידעו ויודעים גם היום כל בדל או רזולוציה או פסיק או שייבה של כל תוכנית צבאית שלנו. האמריקאים יודעים כש-F-35 מתאמן, הם יודעים איפה הוא בדיוק. יש להם אמצעים מטורפים, המקמים שלהם פה מותקנים אצלנו, והכל היה ידוע. אתה מעליל על מאיר דגן עלילת דם שאני משתגע, אני באמת לא מצליח, באמת עכשיו, אתה אומר שהוא סיכל את ההתקפה. מאיר דגן, לא פחות ראש המוסד, סיכל את ההתקפה. אז אני אשמיע לך משהו.
הוא תותח, זה לא משנה. בסוף האחריות היא על ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא זה והקבינט, הם שמקבלים את ההחלטות.
וזה גם מה שהיה ב-2010, 11 ו-12, שכתבתי על השנים האלה ספרים. כל הדרג המקצועי המליץ שזה לא הזמן לתקוף באיראן. אני קטונתי מלדעת אם צדקו או לא. התחלף כל הדרג המקצועי. את אשכנזי החליף גנץ, את דגן החליף פרדו, את מפקד חיל האוויר החליף, את ראש אמן החליף ראש אמן אחר, והם נשארו באותה המלצה. יכול היה נתניהו להגיד, רבותיי, שמעתי אתכם, ולכנס את הקבינט, להשיג שם רוב בדקה, זה קטן עליו משימה להשיג רוב, ולבצע.
נו, איך אפשר לצאת בסוף... למבצע שכל הדרג המבצעי שלך מתנגד? נו, באמת.
קודם כל, להסביר לך איך? איך שעכשיו אתה ממשיך את המלחמה בעזה, כשכל הדרג המקצועי שלך מתנגד. זה שלך. אתה הרגע אמרת את זה. בסוף החלט, גם לבגין אגב, לא כל הדרג המקצועי, וגם לאולמרט, אם תחקור פעם את כל מה שהוביל להשמדת הכור הסורי, תראה שהם היו צריכים להתגבר על לא מעט קשיים, גם בדרג המקצועי. ולכן, עזוב עכשיו את הכל. לעשות אצל מאיר דגן, שמגיל 17, הוא מסתובב בקסבות וחותך גרונות של מחבלים בסכין, זה פשוט לא יהיה, אני לא מצליח להכיל את זה. אבל, יכול להיות שאתה עושה את זה בחוכמה, כי אני בכלל, בגלל זה, לא מדבר על הדברים חשובים באמת. אני עכשיו, אוקיי, אז אני מחכה לתורית.
תראה, בן, אני לא נוטל ממאיר דגן את זכויותיו, יש לו זכויות רבות.
אתה אומר שהוא בגד.
לא, תשמע.
אם הוא גילה לאמריקאים סודות צבאיים, הוא בגד.
זה מה שפנטה אמר.
פנטה, תביא לי את פנטה אומר את זה.
בסדר, אני אביא לך את פנטה אומר את זה.
תביא לי.
שלוס, אוקיי. גם לאריק שרון, אריק שרון יותר ממאיר דגן עם כל הכבוד. אריק שרון היה גיבור ישראל. היה גיבור ישראל, צלח את התעלה, גיבור ישראל.
אז גם הוא בגד?
אבל מה שהוא עשה, הוא גרם לאסון, הוא הוביל בין היתר לשבעה באוקטובר. הוא יצר צבא, הוא יצר... אומרת, כן.
האחריות של נתניהו לשבעה באוקטובר זה משהו
שהוא... נתניהו יש אריק אחריות.
שרון. ודאי. אז אריק שרון ודאי, הוביל...
מה זאת אומרת? בן אדם יצר...
מצאנו את השם.
נו, הבן מרצינות. מה, בן אדם יצר מציאות. יצר מציאות ברצועת עזה, שאנחנו לא נמצאים, ואין לנו שליטה ביטחונית שם. הוא אמר שהבטחתם יונה, ושלא יהיו, לא תהיה להם סיבה לתקוף אותנו, ורקטה אחת תעוף, אנחנו נטפל בהם. ובסוף, כאילו, נוצר שם צבא מטורף, שגרם לשבעה באוקטובר. ודאי. אי אפשר להתחיל...
מי יצר את הצבא מטורף?
אי אפשר להתחיל את האירוע מהיום שבו נתניהו נהיה ראש ממשלה. בסוף רבין יצר מציאות, ושרון יצר מציאות, ואי אפשר להביא... והזהירו מהמציאות הזאת. אגב, מקודם אתה הקראת איזו רשימה של המחנה, על הכסף הקטרי, על חברון, על הקפאת ההתיישבות, על ההתנתקות. אז אני רק מתקן אותך. המחנה של סמוטריץ' ובן גביר ואורית סטרוק התנגד לכל הדברים האלה. אתה יכול להגיד שנתניהו תמך פה ועשה ועשה את חברון. תשמע, אני זוכר מה עשיתם לו כשהוא עלה לשלטון, שהוא חייב להמשיך את אוסלו, כל הזה, ולא היה ערוץ 14. לא הייתה, זה כמו היה אצל בגין, עם מלחמת שלום הגליל, כן? שקראתם לו רוצח והוא נשבר. אי אפשר היה להתמודד עם זה, לא היה רשתות חברתיות, לא היה ערוץ 14, לא היה גלי ישראל, לא היה כלום. אי אפשר להתמודד. תחשוב, כל התודעה נשלטת על ידי חבורה אחת קטנה. שמנהלת את האירוע, ואם היא עושה הפגנה, אז היא הופכת ל-400,000, ואז שר ביטחון, בגלל שהערבים א', הרגו ערבים ב', אז מדיחים את שר הביטחון, בגלל שהחבורה הזאת החליטה. אז אותו דבר היה עם הסכם אוסלו, כשנתניהו עלה, לא היה אפשר לא לקיים את הסכם, אבל עזוב, לא נכנס לזה. המחנה, מה שרציתי להגיד, המחנה, שאני דיברתי עליו, המחנה שצדק לאורך כל הדרך, הוא צדק בכל הנקודות שנתת, נכון? גם בכסף הקטרי, גם בחברון, גם בהקפאת ההתיישבות, גם בהתנתקות. הוא הפגין נגד כל הדברים האלה, הוא מחה נגד כל הדברים האלה. זה המחנה הזה צדק לאורך כל הדרך. אז אני אומר, אוקיי, יש לך צד אחד שצדק לאורך כל הדרך, אולי תקשיב לו, אולי הגיע הזמן להקשיב עכשיו לאורית סטרוק, אולי, יכול להיות שיש מצב, יכול להיות שהמחנה שאתה הצטרפת אליו בחדווה, יכול להיות שהוא שוב טועה, כמו שהוא טעה בכל הנקודות האלה, הוא טעה, הוא בא עם תודעת כזב, כל יום זיכרון הייתם שרים לנו, הבטחתם יונה, הבטחתם יונה, כל האירוע, שלום, 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 אנחנו עם שוחר שלום, וזה, והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, והשלום, 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 אוהב שלום ורודף שלום. לא לשלום הזה אנחנו פיללנו. לא על הדבר הזה דיברו, של לתת להם נשק, ולצאת, ולתת לטרור להתחמש, וכל הדבר הזה. עכשיו אני אומר, כן, ודאי, ודאי שנתניהו אחראי. ודאי שנתניהו והקבינט אחראי. ודאי, אבל הוא יכול לצאת למבצע באיראן, כשכל המערכת הביטחון שלו מתנגדת. אני אומר, שארז וינר אמר שזה היה לא ראוי. ומאיר דגן, עם כל זכויותיו, עם כל הכבוד, עשה מעשה חמור מאוד, שאגב, נתניהו לא פתח את זה עד היום, שזה דבר מעניין. נתניהו עד היום...
כי זה לא נכון, נשמה שלו.
אוקיי, אוקיי, בסדר.
פשוט ככה, זה לא נכון.
יודע מה?
יודע, חשבתי שהם צריכים לתבוע אותך, מתברר שאי אפשר לתבוע על שמועתו של אדם מת. אבל זה פשוט לא נכון.
אני אומר לך ש... אני אשמיע לך את פנטה.
הוא לא יכול לגלות לאמריקאים כלום. תשמיע לי את פנטה.
זה לא, אתה לא, לא. זה שהוא הולך, והאמריקאים יודעים, והוא מספר להם דברים שקורים, כשהם יודעים מהמודיעין שלהם, זה לא מרקח את העובדה הזאת, בן, אתה מתבלבל. זה לא מרקח את העובדה הזאת.
בשיתוף פעולה איתנו, עוד פעם, אתה חוזר לאירוע הזה. לא, טוב. הוא לא גילה להם כלום, אנחנו עבדנו צמוד עם האמריקאים.
לגבי העריפה,
בן, לגבי העריפה,
במבצע של יאיר לפיד, איך קראו לו למבצע הזה? אביב משהו?
לא, לא אביב, לא זוכר.
חגורה שחורה? לא זוכר.
חגורה שחורה יכול להיות, לא יכול להיות.
אז לא הייתה שום עריפה של בכירים, היה סיכון ממוקד של רחה צפונית של הג'יהאד האיסלאמי.
לא, היו שלושה ביחד.
לא, היה אחד, היה אחד, זה מה שהיה. אז לתקן את זה, תביא טיעון אחר. תביא טיעון אחר.
אני לא בענייני לפיד עכשיו, תסיים בבקשה. אני בעניינים, ענייני דמו השפוך של גיבור ישראל, שאתה ממשיך לבטוש בשלולית הדם הזו, זה פשוט לא יאמן. אין בכלל בתוכנה אפשרות לגלות לאמריקאים...
ארז וינר לא מקובל עליך שהוא אמר אתמול שהוא נתן את התוכניות לאמריקאים?
אם ארז וינר אמר שהוא נתן את התוכניות לאמריקאים, ארז וינר שקרן.
אוקיי. טוב,
אוקיי.
אתה יודע יותר מארז וינר, בסדר.
תרים טלפון לגבי אשכנזי, למה זהו, ארז וינר היה העוזר שלו. ודגן סיים את התפקיד בשישה בינואר 2011. מאז אפשר היה לתקוף את איראן עוד 20 פעם.
לא משנה, דיברנו על מה שדגן עשה. אתה אומר שאני שופך את דמו, בעוד שהייתה תוכנית עובדה שפנטה דיבר שם ואמר שדגן נתן להם את החומר.
הוויכוח היחיד היה אם האמריקאים הצטרפו לתקיפה או לא הצטרפו לתקיפה. ואתה יודע מה? תרים טלפון לאהוד ברק, שהוא בעצם היה הנמסיס שלי אז, כי אני דיברתי איתו על זה 3 שעות, הוא יספר לך את כל הסיפור, בכל מקרה שפיכת הדם, של אדם כמו מאיר דגן, אגב, שזכויותיו רבה, הוא נלחם יותר מאריק שרון אפילו, כן? זה פשוט בלתי נתפס, אבל אין לכם איזונים, לא בלמים, לא קווים אדומים.
לא, לך יש... חי, לא חשוב. אתה מאוד נזהר בכבודם של אנשים.
כן, אבל שכחתי מי אני מדבר, אתה צודק. אתה מבזבז לי את הזמן.
לא, לא, זה לא נקרא בזבוז.
זה כן. כי זה היה מורך כבר 3 דקות, אנחנו בקשקשת הזו.
איך אתה אומר? לא, חשבתי שעכשיו אנחנו מתווכחים.
סיכול התקיפה באיראן היה טעות? יכול להיות. המחנה. אז אתה אוקיי, אז עברת ממחנה ביבי למחנה סמוטריץ' בן גביר. סבבה, אז אתה כהניסט חרדליסט עכשיו. אז אני לפחות נושם לרווחה. והוא היה חייב להמשיך את אוסלו נבח. ואין לנו שליטה ביטחונית. כל מה שאמרת להתנתקות לא נכון. ההתנתקות לא הביאה את השיבה באוקטובר. אני מזכיר, נתניהו אמר בכנסת, זה מוקלט ומצולם לאורי אריאל, שלא רק בכל ההצבעות המכריעות, גם במשל המתפקדים או במשל העם, הוא מצביע בעד ההתנתקות. ולא הייתה שליטה ביטחונית בעזה לפני ההתנתקות. זה שקר. עזה הייתה טריטוריה פלסטינית, ואנחנו שלטנו ביישובים, בגוש קטיף, בנצרים, בכפר דרום. זה מה שהיה, ושבעה באוקטובר היה קורה אסטרואידים, במקום 1,200 נרצחים עם 5,000, כי את היישובים האלה היה עוד הרבה יותר קשה להציל מאשר את בערי ואת כפר עזה. מה שהביא את השבעה באוקטובר זה לא היציאה מעזה, אלא זה שנתנו לחמאס לבנות את המפלצת 17 שנה. לאריק שרון זה לא היה קורה, כי כשהוא ראה את המפלצת באינתיפאדה השנייה, הוא יצא לחומת מגן. אולמרט כנ"ל. בנט היה, אם היה יכול היה עושה. זה שבנה את המפלצת, הוא זה שאחראי לשבעה באוקטובר. כי יש מפלצת אחת. כשיצאנו מעזה, חמאס אפילו לא היה בשלטון. שרון היה מבין שזו טעות, היה נכנס והורג אותם. בוודאות. אני רציתי לדבר על משהו קצת יותר חשוב היום, אפילו מזה. ובואו נשמע רגע את סנקציות משגיחי הישיבות.
אני למדתי בישיבה חרדית לפני 4 שנים. וכשראיתי את הנוסח חוק, ממש נזכרתי במשגיח של הישיבה שלי. שהוא היה אומר ככה, תקשיבי טוב, אין רישיון נהיגה, אין לימודי תואר, אסור לצאת לעבוד, לא יוצאים לחוץ לארץ, רק באישור שלי, ואם יש סיבה מיוחדת. בואי תראי מה הסנקציות הראשונות שיכנסו לתוקף, הכל נעלם. רק סנקציות משגיחי הישיבות, ככה אני קורא לזה, זה מה שיכנס מיד לתוקף. אסור להוציא רישיון נהיגה, זה אסור בכל ישיבה. ביטול סבסוד לימודי תואר, הם לא יעשו תארים. ביטול נקודות זיכוי בתלוש שכר, המשמעות שהם לא יעבדו, ואם הם יעבדו זה יהיה בשחור. עוד משהו, ביטול העדפה המתקנת בשירות הציבורי, זה פוגע בחרדים העובדים, ואיסור על יציאה לחול, זה אסור בכל מקרה בישיבות ללא סיבה מיוחדת. אגב, זה ואיסור רישיון זה על בחורים, אברכים, כן מותר להם, אז זה קצת יקשה, אבל בעצם כל מה שהיה, המעונות, ארנונה, מחיר למשתכן, בעיקר התקציבים, הכל משוחרר עכשיו, וזה מה שישאר, ואני רוצה לנצל את הבמה החשובה שלך. לפנות מפה, לחברי הכנסת, לאדלשטיין.
טוב, פנייה לחברי הכנסת, מנית אותי, תפסיקו, עכשיו תשמע. דיברת מקודם שהחוק יביא לגיוס, הוא לא יביא לגיוס, ובסוף יש את העד המומחה הכי טוב, קוראים לו אריה דרי. אריה דרי אמר, בריאיון ביום שישי האחרון לעיתון המשפחה, כשאמרו לו חוק הגיוס, הוא אמר, קודם כל במחילה, אל תשתמשו במילה חוק גיוס. זה חוק הסדרת לומדי התורה, זה לא חוק שבא לגייס, זה חוק שבא להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. הוא פוגע בהם כל הסנקציות, זה בדברים שפוגעים במדינה. אז הם לא יעבדו, והם לא ילמדו. זה הסנקציות, זה פשוט לא יאמן. עכשיו, אני חייב, מכיוון שאתה עשית, קודם כל, במבצע של יאיר לפיד, חוסלו בו זמנית שני המפקדי המרחבים, לא אחד, מפקד המרחב הצפוני ומפקד המרחב הדרומי, ולכן זו עריפה. אולי עריפה דרדלה,
אבל עריפה. אמרת שאתה לא נכנס ליאיר לפיד עכשיו.
לא, פשוט שלחו לי את האמת, אתה שיקרת ושלחו לי את האמת.
לא, אני נכנסתי לוויקיפדיה.
אז אני לא צריך לוויקיפדיה, אני רוצה, אתה רוצה את השמות שלהם, קח את השמות שלהם.
תייסיר אל ג'אברי.
ככה. תייסיר אל ג'אבר מפקד המרחב הצפוני, וחלד מנסור מפקד המרחב הדרומי.
את המבצע פתח צהל בסיכול ממוקד של תייסיר אל ג'אבר, מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני בצפון רצועת עזה. למחרת, הרג צהל גם את חלד מנסור. למחרת.
עכשיו...
כבר התחיל המבצע.
עכשיו, אתה הקראת מקודם קטע שלי במסגרת אותה הנדסת תודעה, עכשיו אתם, מפעל הנדסת התודעה שלכם הוא מתוחכם. אתה זוכר שהקראת לי כמה פעמים, שמעת לי שאני אומר לא יהיה טבח. עד שבזכות יוסף גרוסמן, הראיתי לך שהשיחה היא בכלל על ערביי ישראל. ואתה השמעת את זה בהקשר שאני כאילו ממעיט מסכנת חמאס, כשאני המטריע בשער הראשי על סכנת חמאס לאורך 15 שנה. אז שפכת את דמי בדם קר, כרגילך. עכשיו יש את הפרופיל, את טוקבק הזה, את היוזר, סליחה, טיק טוק, של בינון והשני, איך קוראים לו?
יש איזה עינון והשני, כן,
יוזר. אני מעריך שזה חלק ממכונת הרעל שלכם, או של מישהו מטעמך.
לא, ממש אין לי מושג.
כי הוא לוקח, הוא לוקח את הטבח הזה וממשיך לעלות את זה. כאילו אני אמרתי את זה על חמאס. עכשיו תראה מה עשית לפני 3 דקות. יקרה את הקטע שלי, שאני באמת מדבר על היציאה שלהם מהמנהרות בצוק איתן, שהם תקפו בסיסים צבאיים וזה עובדה. ואתה יודע איפה עצרת?
לא.
עצרת במשפט, צריך להודות בזה. ושוב אני שואל את עצמי מה הייתי עושה בלי יוסף, כי יוסף שלח לי את כל הפסקה.
לא.
ואחרי צריך להודות בזה כתוב, החריג מבחינתי הוא נועל חניבעל. כן, זה תמיד יגרור ביקורות בינלאומיות, חריפות ואולי למעלה מזה, אבל צריך להעביר לעולם שזה המצב. מכיוון שהפלסטינים הוכיחו כישרון לא אנושי במסחר בחטופים, גופותיהם או חלקי גופותיהם, עליהם לדעת שבכל פעם שיחטפו חייל ישראלי, ייפתחו עליהם שערי הגיהנום. גם כאן הם התחילו. לא היו עומדים בכללי אמנת ג'נבה, אפשר היה לוותר על התרגולת הזו. אבל הם לא, אז גם אנחנו לא. בסוף כששוקע האבק על הדוחות המציבים במגירות, אנחנו נשארים במזרח התיכון. זאת אומרת, הרושם שניסית לצייר עליי, כמו שאתה עושה, כמו שאתה עושה למאיר דגן.
לא, אתה דיברת על אזרחים.
זה של אחד שתומך בחמאס, ומעלה לו חמאס, אז אני ממשיך את אותה פסקה, ואני מסביר שכל מה שקרה להם ברפיח, בנועל חניבל, אחרי החטיפה של גופתו, של
רנר גולדין, מגיע להם. אמרת שהם לא פוגעים באזרחים.
אני אמרתי שביציאותיהם מהמנהרות בצוק איתן, הם תקפו בסיסים צבאיים.
לא, אמרתי שהם שונה, שהטקטיקה שלהם זה לא לפגוע בילדים, נשים וילדים במיטותיהם.
בצוק איתן, ומיד אחרי זה, אמרתי שאני בעד מה שעשינו להם ברפיח.
אני בעד לקרוא את זה שוב,
שאגב, הייתה שם עבירה על כל חוקי המלחמה הבינלאומיים. ולכן,
לא הוכחת כלום. לא הוכחת כלום.
אני הוכחתי שאתה עוצר תמיד את הפסקאות שלי.
זה לא משנה, הפסקה הזאת לא שינתה בכלל את הפסקה שהקראתי.
אני, על הפסקה שהקראת, כבר בזמן אמת טוב. אמרתי לך שכל העובדות שם נכונות. מה שחסר שם, זה את הצד השני של המטבע.
שלום די צהור.
שלום וברכה.
אמא של לוינתן, שעדיין חטוף בעזה. תודה שאת איתנו.
שלום, שלום.
מה את רוצה להגיד בבוקר הזה לנתניהו?
וואו.
הלוואי
והוא היה שומע אותי.
הוא יגידו לו, הוא עוקב אחרי הדברים האלה, ימסרו לו מה אמרת.
טוב, אז אני רוצה לבקש ממנו, להתחנן, לדרוש, איך שזה לא ינוסח, אבל שיחזיר את כולם, ושיחזיר את כולם ביחד, בפעימה אחת, יחד עם הדאגה וההבטחה של הביטחון של כולנו, לאורך הרבה 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 שנים קדימה. היום אנחנו קראנו בחדשות שבכיר בחמאס, תאר לבי-בי-סי התפוררות מוחלטת, קריסה כמעט מוחלטת של מערך הביטחון. הוא אומר, איבדנו שליטה ב-80% מהרצועה, בקושי נשאר משהו מהמבנה הביטחוני, רוב ההנהגה מתה, 95%. אין שליטה ביטחונית והביטחון קרס, אז למה? למה? הם משחקים משחק עבוד, הם צריכים הספקת אש כמו אוויר לנשימה. למה שניתן להם את האוויר הזה? במו ידינו אנחנו מגרדים אותם מהרצפה שוב ושוב ומזמינים אותם לשבת לשולחן מסע ומתן, ועצם השיחות האלה כבר נותנות כבוד ושיקום לאישות המדולדלת והעבודה הזאת.
אבל, אבל דיצת, תראי, אם היה אפשר לעשות את זה, אני מניח שהוא היה קופץ על המציאה. העניין הוא שאת רואה שגם אפילו על חצי מהחיים, כן, ועוד 18 חללים, זה מאמץ אדיר שהם לא נכנעים, למרות המצב הזה הם לא נכנעים. יש אולי אופציה, מה שבן טוען, שאני לא בטוח בכלל שזה נכון, כי הרמטכ"ל גם אמר שזה לא נכון, שיש אולי אופציה, וזה להיכנע לדרישות, לצאת מכל רצועת עזה, לצאת מפילדלפי, לצאת מהפרימטר, לצאת מהכל, לתת התחייבויות בינלאומיות, מכל הכיוונים שאנחנו לא נתקוף אותם, ואז לקבל את כולם. אולי יש כזה דבר, אולי.
ברור שנתניהו לא יסכים לזה, ובצדק, וגם יותר מכך אני אומר לך, בזווית של אמא של חטוף, ברור שהחמאס במצב שיקבל כל כך הרבה שיקום ועוצמה, לא יחזיר את החטופים, הוא יחזיר חלק, כמו שהוא מחזיר עכשיו באיזשהו הסכם חלקי שמנסים לרקום. אין בדרך הזאת של הכניעה אפשרות שכולם יחזרו. רק על ידי הכרעה וניצחון אנחנו נביא את כולם ונביא אותם עם הביטחון של מדינת ישראל. זה נכון מוסרית, זה נכון אמונית, זה נכון לאומית, אז זה חייב להיות אפשרי.
זאת אומרת, אז איך תראה אותה הכרעה? הרי אנחנו כבר קרוב לשנתיים שם. נהיה עוד כמה, 3 חודשים, 6 חודשים, צריך להרוג את כולם, הרי אין להם בעיית כוח אדם, כל מי שנהרג, הם סוחרים מישהו, איזה ילד בן 17 במקומו. בסוף איך זה יראה? ואת גם מודעת לזה, שהרי עכשיו בין 75% ל-80% משטח הזה כבר בידינו, את זה אפילו חמאס אמר אתמול, והשטח שנשאר הוא לא בידינו, כי יש בו כנראה את החטופים, והאחרה שאת מדברת עליה תביא להריגתם של החטופים, כי ככה זה במלחמה.
היא לא תביא להריגתם. ואתה בשאלה שלך כבר הכנסת את התשובה. אתה אמרת, הם מגייסים ילדים בני 17, נהרגים להם בכירים שהם מאומנים עשרות שנים, והם יודעים לנהל מערכה ולעמוד בראש חטיבות.
אלה נהרגו כולם, דיצה. כמעט נכון? כולם, אין את מי להרוג כבר.
אגב, נכון? מישהו מאזור ראש אחד. הממשלה מבקש למסור לך שהוא שומע את הרעיון והוא יעביר לו את הדברים.
יופי, תודה רבה. אני מבקשת מראש הממשלה שיחשוב ניצחון ואז הוא ינצח. במקום שאדם חושב, שם הוא כולו. כך אמר הבעל שם טוב. וזה עובדה. אז אם אנחנו נחשוב כניעה והסכמים וויתורים ונסיגות, זה מה שנקבל. וככה אנחנו נקבל רק חלק מהחטופים, והרולטה הזאת של מי פול במספרי מוות היא בלתי נסבלת. הדרך להחזיר אותם זה כמו הדרך שבה מוטטנו את איראן. זה ללכת בגבורה עם האמונה בצדקת הדרך שלנו ועם הידיעה שאנחנו עושים את מה שנכון מכל בחינה, כמו שאמרתי לך לפני רגע, גם מוסרית, גם לאומית, גם אמונית, ואז זה יצליח.
אני רוצה לנצל את מה שאמר דיצה, כדי להתווכח איתך. כמו שמוטטנו את איראן אמרת, וינון גם המאדרין כמו ינון, מתארים איך מוטטנו את חיזבאללה. ובכן, העובדות הן, שלא מוטטנו את איראן, מצבה של איראן יחסית טוב פי 300 מיליון ממצב חמאס, המכה שהנחתנו על איראן חלשה בשיעור מדהים מהמכה על חמאס, הסכנה שנשקפת לנו מאיראן גרעינית ובליסטית הרבה יותר גדולה, אותו דבר חיזבאללה, הרבה יותר חזק, הרבה יותר מסוכן, לא מוטטנו, לא דגל לבן, כוחו רדואן כמעט לא נפגע וכולי, ובכל זאת, הכרזנו ניצחון, רגע, תן לשנים את השאלה. הכרזנו ניצחון ובצדק, וגמרנו שם בזמן, בלי להיכנס לדשדוש. ואילו בעזה, אחרי 60,000 הרוגים, כל הצמרת מכל הדרגות איננה, את עדיין חושבת שצריך לחשוב ניצחון.
תראה, כמה דברים. קודם כל, אני מסכימה איתך שבאיראן לא סיימנו את המלאכה. אנחנו וחבל
גם
מאוד.
לא, גם לא בחיזבאללה.
החיזבאללה אני לא רוצה כרגע להתייחס, זה מזמן, וגם אני לא מספיק שמה בפרט. לא, עזוב, אני לא רוצה להתייחס, כי אני לא מספיק בפרטים.
חיזבאללה מדבר עכשיו על אופציה שהוא ותר על הנשק הבינוני והכבד שלו.
נו, בעזה יש עכשיו נשק בינוני וכבד?
כן.
ממש.
תראה, פרויקט הגרעין האיראני הוא לא האויב שלנו. הוא בסך הכל עצים ואבנים. מי שמפעיל אותו הוא האויב שלנו. והאויב הזה עדיין חי. ולא שברנו אותו ולא הרגנו אותו, וזה טעות, לפי עניות דעתי. אנחנו עצרנו באמצע העבודה, כי נכנענו להוראה הזאת של טראמפ, החזרנו הביתה 52 מטוסים בדרכם, והדרך הייתה עוד צריכה להמשיך כמה ימים ולהביא להכרעה סופית. אני מסכימה איתך שלא סיימנו את העבודה, זה לא אומר שגם פה צריך לעשות. עכשיו, פה זה שונה, כי החמאס דורש מאיתנו תנאים בלתי אפשריים, זה לא שנעצור את המלחמה הזה, נקבל את החטופים וזהו. יש פה התחייבויות וערבויות ושיקום, ואת כל העוצמה הרצחנית שהייתה להם קודם, הם דורשים להשיב להם. עכשיו שאנחנו באמת, בלא יודעת מה, 4-5% אחרונים של למוטט אותם, זה הזמן להיכנס?
טוב, אנחנו כנראה לא נגיע
להסכמה. כלומר, את אומרת אין אופציה של כולם להיכנס לחמאס? ואת אומרת, יש אופציה או עכשיו לעשות עסקה חלקית, כמו שמדובר של וויטקוף, או להמשיך לקטוש אותם עד שהם משחררים את כולם, ואת אומרת לא לעשות עסקה חלקית, נתניהו טועה אם הוא רוצה עכשיו לעצור לחודשיים ולקחת 10, לא לעשות את זה ולהמשיך לקטוש אותם עד שהם נכנעים והם מוסרים את כולם.
תראה, זה לא רק לעצור לחודשיים. בחודשיים האלה אנחנו מכניסים להם את כל הסיוע האזרחי ואוכל ומים וחשמל ואינטרנט ודלקים וכל מה שהם צריכים כדי להשתקם. זאת אומרת שאת אלה שלא באים הביתה בחודשיים האלה, אנחנו מרחיקים הרבה הרבה, מי יודע עד מתי אנחנו קוברים אותם שם במחילות של האופל. בעוד שאני רואה שאם אנחנו ממשיכים עכשיו באותה מגמה עוצמתית של לעצור את את הסיוע הזה, שזה אנחנו לא עושים בינתיים.
אבל לא עוצר את הסיוע, דיצה, הממשלה לא מסוגלת לעצור את הסיוע. טראמפ,
זה מה שאני רוצה להגיד לנתניהו.
טראמפ הרי מכריח אותנו כתנאי לכל שאר הדברים להמשיך את הסיוע. להפך, הממשלה עכשיו קיבלה החלטה להקים את המרכזי ההספקה האלה בכל הרצועה. זה לא שאת יכולה באמת לעצור את הסיוע.
לא, אני אגיד לך משהו, דיצה, תראי.
לא, תן לנו את זה.
אני אגיד לך משהו. אם יהיה רעב ואנשים ימותו ברעב, נגמרה המלחמה.
אני לא יכולה לדמיין מצב שבו אני נלחמת במישהו, ותוך כדי מלחמה אני נותנת לו הפסקות לאכול ולשתות, ונותנת לו תחמושת, ובוא נמשיך. זה לא עובד ככה, ככה לא מנצחים. טראמפ וגם כל האמריקאים מעריכים ניצחון, מעריכים גבורה, מעריכים עוצמה, ואם אנחנו מפגינים חולשה וכניעה, אז הם דורכים עלינו עוד יותר, ודורשים ממנו עוד יותר, ואני אתקר לך את אותו יום שבו נפסקה התקיפה באיראן, שהחזרנו את המטוסים, מיד אחר כך טראמפ צייץ כל מיני ציוצים כאלה משפילים לנתניהו ולמדינת ישראל, ממש כמו איזה גננת לגיל 5, גננת גרועה, יש לומר.
אז מה נעשה, נפסיק את הסיוע לארצות הברית? אנחנו די תלויים בהם, צריך להבין גם את העולם.
לא, נפגין עוצמה והם יבואו מאחורינו, כמו שהם עשו, הם חיכו לראות מה קורה באיראן, וכשניצחנו, הם הצטרפו. הם יחכו לראות מה קורה בעזה, וכשאנחנו סוף סוף נכריע בדרך הכי הכי הגיונית, הם ודאי יבואו ויתמכו בנו.
תגידי, וכשאת רואה, את רואה תקשורת ישראלית, את מסתכלת במה קורה בתקשורת, מה אנשים אומרים באולפנים, זה מגיע אלייך?
מעט מאוד, כמעט ולא.
וכשאת רואה, מה את חושבת?
קשה לי לשחזר, כי זה לא קרה הרבה זמן.
את לא, את לא, לא, לא צריך
לא תצליח להוציא את זה.
לא, כי יש קמפיין, יש קמפיין לעצור את המלחמה.
יש קמפיין להגיד את האמת. גם לדיצה שהיא אמא של חטוף, שאין הכרעה, אי אפשר להכריע סוג של גרילה כזה, אין תמונת ניצחון, ניצחנו אותה מזמן, אפי איתם שאין יותר ימין ממנו בעולם.
אני רוצה לשמוע מה היא אומרת על זה.
אמר בלפני יומיים אצלכם שחמאס הוכרע, וזו האמת.
נכון, חמאס הוכרע, אז עכשיו תנצל את ההכרעה הזאת. אתה לוקח ישות מובסת, מפוררת, וממליך אותה מחדש.
למה להמליך אותה
מחדש? תיתן לה, לכל השבאב שם שמסתובבים ומתחילים למרוד מבפנים, תן להם לקחת את השלטון.
נותנים להם.
תן להם, נכון, תעזור להם, תנהל.
זה תהליך, את רוצה לך, שהילד שלך יחכה עכשיו, עד שהתהליך הזה ייגמר, אם הוא יצליח?
הילד שלי, אם הוא עכשיו לא ייכנס בעסקה הנוכחית, הוא יחכה מי יודע כמה זמן. וזה לפחות, לפחות, לפחות 60 יום.
אז למה לא לסגור את זה עכשיו ולהביא את כולם הביתה ולהמשיך את המלחמה בחמאס? בתירוץ הבא שנקבל שזה בערך עוד רבע שעה?
לא, לא, לא. קודם כל, ההסכמים שהחמאס דורש, הם לא יאפשרו שום תירוצים. זה יהיה ערבויות בינלאומיות מאוד מאוד.
ממתי ערבויות בינלאומיות בכלל מרגשות פה מישהו? ברגע שהם יורים רקטה אחת או פצצת מרגמה אחת, כל הערבויות הבינלאומיות לא קיימות.
לפני רגע אתה אמרת, את לא יכולה לעצור את ההומניטרי כי טראמפ דורש. וזה אפילו לא ערבויות.
נכון, אינון אמר את זה יותר טוב ממני. אם אינון אמר את זה יותר טוב,
אמרתי שאם יהיה רעב, לא יהיה מבצע. כי אתה פתאום אומר, אנחנו לא נתחשב בדעת הקהל, נו באמת.
אני אומר שישראל יש הזכות להגנה עצמית, ואם הם ימשיכו לפעול נגדנו, נוריד להם את הראש, כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון, הכי פשוט.
אני אומרת פשוט יותר, אנחנו צריכים להיות מחוברים עמוק למי שאנחנו, ולמה אנחנו פה, לזהות שלנו ולתכלית שלנו, ולפעול משם. ומהנקודה הזאת כל העולם מסתדר. וחוזרים ומזכירים שוב ושוב את בן גוריון, שהוא לא חשוד על דוסיות יתרה ועל מיסטיות, אבל הוא לקח את התנך ביד, והוא אמר מה שכתוב שם זה מה שאני הולך לחיות. וזה גם מה שאנחנו, וככה מנצחים, וככה הבן שלי יחזור הביתה. ואני אומרת לך, גם ברמה האישית, אני יכולה לצאת בכל מיני קמפיינים על חלילה המצב הנוראי שלו, והוא כבר מהיום הראשון מתחת לאדמה, והוא כבר מהיום הראשון לבד, בלי חטופים אחרים, ולפרסם כל מיני דוחות רפואיים, ולנסות לדחוף אותו פנימה על חשבון אחרים. ואני לא עושה את זה. זאת לא הדרך. אני מדמיינת אותו גם כשאני עם עצמי בשקט, ומדברת איתו, ומתקשרת איתו, יציב ואיתן, ואיש של חירות פנימית, ואיש של עוצמה, ששורד, ואפילו עושה שליחות שם במקום האפל והנוראי הזה, וככה הוא יחזור יחד עם כולם. וזאת הדרך שלנו לסיים מלחמה. לא בדרך של, של כניעה ותבוסה וביזיון. זה רק מזמין עוד ועוד אלימות.
דיצאור,
אנחנו עם של עוצמה, וככה אנחנו נחזיר את כל הילדים שלנו
הביתה. אתם אנשים מרשימים מאוד. תודה שדיברת איתנו.
שלום, שלום.
תודה.
עוד לא הגיע גבר ששווה אותי, התפשרתי ומציתי, אין על הלבד שלי, יש בדידות ויש ימים, נמאס לי לדמיין אותך, האחד שלא קיים עוד, נו תבוא איפה אתה, הלב שלי נמאס, מלחמות בראש ורק בא לי שתמלא לי שוב את הכוס על ספה ריקה אלף תאיות מנגינות שבורות עד היום עוד לא הגיע גבר ששווה אותי המתפון גונב עוד יום לי לרחם על גורלי געגוע מתגנב לו בא לי לך
זאת תמר ריילי בחיבה, קוראים לשיר הזה, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, לטל אשל ושקד מורג, גם לאנשים ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, ולעידו טבעי, תומר אוקון ורעות מתיקיהו ארגון.
יאללה, ביי מחר, ביי. שם עלי עד היום עוד לא הגיע גבר ש...